דביר קריב על הקו, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
לשעבר מהשבק, כשאנחנו מדברים על התקופה הזו ומערכת הביטחון, המילה שבק נתפסת אצלנו גם כגורם שהיה אמור להטריע מפני מתקפה כזו, וגם כגורם שעכשיו כמובן מנסה לסייע בכל דרך לפני כניסת צהל לרצועת עזה. אז בוא נפריד רגע בין הדברים. השבק מחזיק עכשיו מן הסתם בכל הנאצים המחבלים מהחמאס שנתפסו בידינו. עד כמה באמת כל מיני, אתה יודע, סיפורים בתקשורת, ואני לא רוצה להגיד קונספירציות, אבל מדובר בסוף במחבלי שטח כאלה קטנים עם נשק שבאו לרצוח. יש להם מידע עשיר שאפשר באמת לעשות בו שימוש?
תלוי, תלוי איזה דרג עצרת, אבל מה שברור זה ששירות ביטחון כללי, מצד אחד, כמו שאמרת, קשר כישלון גדול במתן התראה בשביעי לאוקטובר בבוקר, ומכאן ועכשיו, הוא השב"כ שאמור לנצח את הקרב הזה מבחינת מודיעין, יחד עם הצבא, מבחינה אופרטיבית, מספקים מידע אופרטיבי תוך כדי המלחמה, מידע איכותי, אנחנו שומעים השכם והערב על עוד מחבל כזה או אחר, בכיר כזה או אחר, אני מסכים איתך לגמרי לגבי כל התיאורים, מדובר באנשים יותר קיצוניים מדאעש, הם עשו פה מעשים שאפילו הנאצים לא עשו. הם עשו פה, והמשוואה לשואה היא משוואה שאני תמיד מסתייג ממנה, אבל במקרה הזה מדובר במעשים כמו בשואה. כמו בשואה, אני ראיתי חלק מהסרטונים, זה נורא והיום.
אתה יודע, אולי כשמשווים את זה לשואה, אז בוא רק נדייק. זה דומה למה שעשו למשל הפולנים בשכניהם היהודים, או בכל מיני עיירות, בכל מיני מקומות. זה לא דומה למה שעשו הנאצים כממסד ביהודים.
אני לא רוצה לתאר את הדברים שראיתי, את הדברים שכולנו שומעים.
הנאצים ימח שמם עשו דברים נוראים, אבל כמכונה.
אני אגיד לך, הם עשו, אני אשווה את זה רגע לדאעש, הם עשו דברים יותר גרועים מדאעש. דאעש אומנם קרתו ראשים והציתו אנשים, אבל במקרים שפה היו בדרום, הם עשו דברים נוראים יותר מאשר דאעש, ולכן גם במטרות המלחמה הזאת ולא מבצע, הם חיסול כל היכולות הצבאיות של חמאס נקודה, ועד שזה לא יקרה, גם אם יישאר חמאסניק אחד בעמוק עמוק באיזושהי מנהרה, ויגיד אנחנו ניצחנו, סימן שלא עמדנו במשימה. יש 30-40 אלף חמאסניקים שאותם צריך לחסל. צריך לחסל, לא צריך אפילו, לא צריך לחפש שבועים פה. ובהקשר של מה ששאלת אותי, יש מודיעין. מודיעין אף פעם אין 100%, כמו שכולנו למדנו על בשרנו בשביעי לאוקטובר. אני יודע את זה כמו כל איש מודיעין כבר שנים. אין דבר כזה מודיעין של 100%. פשלות בכזה סדר גודל לא אמורות לקרות, חד משמעית. וכשהן קורות, זה פעם ב-50 שנה, פעם שבוע שזה קרה, זה ב-73.
מוקדם מדי לומר מה קרה, אבל דווקא השב"כ זה הגורם, אחד מהגורמים שכן לקח קצת ברצינות האירוע הזה, ושלח לשם צוות מבעוד מועד, בניגוד לצהל, או אני לא רוצה סתם ככה כבר להצביע על השמים, אבל זה לפחות
לא, אני
מכל מיני פרסומים מהתקשורת.
אנחנו לא נעשה ועדת חקירה כאן ברדיו, אבל אני אגיד לך שלפחות לפי מה שאני יודע, בלילה שבין שישי לשבת, שירות הביטחון הכללי נעמד על הרגליים והבין שיש משהו, הוא כנראה לא הבין את סדרי הגודל, אבל הוא כן, המפקדים, גם ראש מרחב דרום, גם ראש השבק, רצו לחפקים, הם הקפיצו תקילה שהגיע לשטח. אגב, 7 מלוחמים של תקילה נהרגו בקרב, כי הם הגיעו ראשונים לקרבות הקשים, אבל הקרבות היו עם לא מאות, עם אלפים, של חמאסניקים, והם הצליחו לחסל לא מעט חמאסניקים.
איך עושים את המעבר הזה בתוך ארגון כל כך חשוב, חשאי, אתה יודע, שלא מקבל מורל ולא מקבל משלוחי ממתקים מהאזרחים, אתה יודע, אני לא יודע למה להשוות את זה, אבל אנשים שהולכים בצללים והם מרגישים את האשמה או חלק מהאשמה על הכתפיים שלהם, וצריכים לעבור ממש מ-0 ל-100 לפעילות הכי חדה, הכי מהירה, הכי מדויקת שאפשר, כשהעננה עליך.
אז אני אספר לך, קודם כל אני קורא לזה בוכים בתנועה. זאת אומרת, עשינו פשלה, אבל עכשיו כל האחריות היא על הכתפיים שלנו, ואנחנו חייבים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים. זה קרה לשבק בפעם האחרונה, לפני עוד יומיים שלושה, יום השנה לרצח רבין. גם אחרי רצח רבין, שזאת פשלה ענקית של היחידה לאבטחה 90 בעיקר, המבטחים היו צריכים להמשיך להבטח, ולא רק שהיו צריכים להמשיך להבטח, היו צריכים להבטח את משימת האבטחה אולי הכי מורכבת שהייתה בארץ, זה הלוויה של רבין, עם מאות אנשים מובטחים שמגיעים מכל העולם. אז הם עשו את העבודה, הם בחו בלב, הם ידעו על הכישלון שחתום על שמה, מה שנקרא, אבל המשיכו לעבוד. זה קרה גם בשביעי לאוקטובר הבוקר. אני אספר לכם סיפור קטן כדי שתבין למה אני מתכוון. רכז שבק שגר בסדרות, מתחיל לראות את כל ההתנהלות, מתחיל לקבל את ההודעות על המתקפה, תוך כדי פגזים ותוך כדי זה שהוא מכניס את המשפחה שלו לממד, הוא יוצא החוצה, הוא מבין שתחת האזור של המשטרה בסדרות יש התנהלות של הרבה מאוד חמאסניקים שבעצם כובשים את התחנה, הוא מגיע יחד עם עוד אחד שהוא חובר אליו בדרך, והם שניהם עושים מהלך מודיעיני מבריק. הוא פשוט רץ לכיוון הטנדר הלבן שכולנו ראינו בטלוויזיה שאיתו הגיעו כל המחבלים. משתלטים על
מכשיר הקשר, כן.
נכון, משתלטים על מכשיר הקשר, הוא דובר ערבית, ולמעשה 16 חמאסניקים חלאות בתוך המשטרה, והוא שומע את הקשר ביניהם, שהוא אומר לו תעלה לקומה השנייה, תרד לקומה השלווה וכו' וכו' וכו', והוא מעביר לכוחות, מהתחלה כוחות של שוטרים, בהמשך גם כוחות של הימם, מעביר להם במשך שעות ארוכות, יש שם הקרב של מין 25 שעות, יותר מיממה.
עד שפשוט הקולות של המחבלים בצד השני הולכים לאט לאט ונעלמים ומבינים.
כן, אבל הם נעלמים בגלל הכוונה שלו. ברגע שהוא שומע ששלושה עולים לקומה שלישית, הוא נותן לימם את האינדיקציה איפה הם וכו' וכו' וכו'. אז זה דוגמה למישהו שהוא חלק מהארגון, שהוא רכז כנראה בגזרת הדרום, אם הוא גר בסדרות, והוא מבין שהפשלה הזאת חתומה על השבק וגם עליו אין מה לעשות, אבל הוא מתפקד, כרגע מתפקדים, כרגע צריך לנצח. וככה זה מתנהל, ככה זה מתנהל.
בוא נדבר על עוד נושא אחד, אנחנו האזרחים פחות מבינים, פחות יודעים, ותמיד צריך לומר את זה, התמונה בתקשורת היא כל כך חלקית, שאנשים שואלים למה לא נכנסים היום, למה לא נכנסו, למי מחכים, מה קורה, מה קרה, כל מיני שאלות כאלה של, באמת מתוך הבטן, מתוך כאב, אנשים רוצים לראות כבר את החמאס מובס, אבל מצד שני אנחנו רואים את צהל יושב על הגדר, מתאמן, נערך, אנחנו לא רואים את כל התמונה. עד כמה המודיעין הוא המרכיב העיקרי, או שפחות, בהחלטה מתי עושים ומה עושים?
אוקיי, אני אשיב על זה, אבל תשאיר לי עוד זמן לעוד משהו שאני ארצה להגיד בסוף ברשותך. תראה, קודם כל צריך להגיד את האמת, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מבחוץ מה ההחלטות האופרטיביות ומה הסיבות ללמה המבצע הקרקעי עוד לא החל. צריך לומר שבמבצעים הקודמים, בעמוד ענן, בצוק איתן, לקח 6, 7, 8 ימים עד שהכוחות הקרקעיים נכנסו. גם שם זה התחיל בהרשה של חיל אוויר. כאן אנחנו מדברים על מלחמה ולא על מבצע, ולכן גם ההגדרות של היעדים הם אחרים. בדרך כלל במבצע אנחנו מחפשים את המושג שנקרא תמונת ניצחון, שנוכל לבוא ולומר שאנחנו ניצחנו. אבל כל צד בעצם יטען את הטענות שלו. במלחמה זה לא המצב. ולא היה לנו בישראל הרבה מאוד עשרות שנים מלחמה. במלחמה צריך מנצח. אנחנו צריכים להגיע בקצה למצב שחמאס יגיד, יוציא את גלים לבנים, יתחנן על נפשו ויפסיד. אנחנו לא יכולים משהו שהוא פחות מזה. כדי לעשות את זה, חיל אוויר נערך כנראה בסדרי גודל אחרים. גם הצבא הסדיר שלנו הרבה יותר גדול, הצבא הסדיר והמילואים לפני כניסה. אני לא יודע את היתרונות והחסרונות. אפשר לחשוב, למשל, שאם אנחנו כבר מחכים שבועיים, הם בינתיים מתייבשים בתוך המנהרות שלהם, מאבדים הספקה, מאבדים כוח, מאבדים יכולות, אנחנו בינתיים מתעצמים ומרקחים את זה מהאוויר. צריך להבין שעזה יש שני עזה, יש את עזה שמעל האדמה ואת עזה שמתחת לאדמה. ואנחנו נצטרך להיכנס פנימה, יש לנו שם לפחות 210 חטופים. אז אני לא יודע להגיד כקביעה למה זה מתעכב, אני מקווה ואגב גם מאמין שאין פה איזה אמירה של האמריקאים או משהו כזה, אל תיכנסו, אל תיכנסו, כי כולם מבינים שמה שקרה לנו פה בשביעי לאוקטובר הוא משהו שלא קרה מעולם בישראל ב-75 שנותיה. אם תיקחו את ההיקפים של מספר הרוגים, אנחנו מדברים על בערך פי 10 מאסון התאומים.
לא סתם מדברים, אתה יודע, בחדרים הסגורים, על מלחמת קיום, על ממש להיות או לחדור.
חד משמעית. וזה גם לא, אני רוצה להגיד עוד מה, זה מלחמת דת, זה לא ישראל מול חמאס, זה העולם הנאור, זה העולם השפוי מול האסלאם הקיצוני. זה חד משמעית, זה הרבה יותר רחב, אנחנו רואים את זה בסוריה, אנחנו רואים את זה בלבנון, אנחנו רואים את זה אפילו בעיראק. האמריקאים, אם לא שמתם לב, ביומיים האחרונים האמריקאים חוטפים טילים של איראנים על בסיסים של האמריקאים בעיראק. זאת אומרת, זה משהו הרבה הרבה יותר רחב.
אנחנו רואים את החות'ים בתימן בסוף השבוע יורים לפה, מאותו מקום.
גם תימן. גם תימן וגם עיראק, ודאי, 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 ודאי.
אוקיי.
אני רציתי אבל לומר עוד משהו. אני רציתי לומר עוד משהו ברשותך. כן, רציתי לומר שהמשימה השנייה בחשיבותה, זאת אומרת, הכי קשה מעבר ללחימה, היא המשימה של אנשי זקה. אני ב-16 יום האחרונים פשוט נחשף מכמה כיוונים לעבודה שאנשי זקה עושים בשטח. זה פשוט לא להאמין כמה תודות עם ישראל צריך לתת לאנשים האלה. הם עושים את כנראה זיהוי גופות אולי הכי גדול שהיה עבר בעולם, בתנאים של גופות שאנחנו לא רוצים פה לתאר מה הם עוברים כדי שאנשים יוכלו להירדם היום בלילה, וזה פשוט עצומות נפש עצומות. אני פשוט חושב שאנחנו חייבים להוריד בפניהם את הכובע, הם בפירוש עושים כרגע את המשימה הכי קשה בישראל שמעבר ללחימה. ואני חייב גם להגיד שאני כחילוני רואה את ההתגייסות של החרדים ושל הציבור הדתי, זה פשוט מרומם את הנפש. שמעתי הבוקר ש2000 חרדים מבקשים להתגייס לצה"ל, זה פשוט מרומם נפש לראות את זה, וזה פשוט משהו שחייבים להסיר בפניו.
דביר, אם אתה מדבר על זה בעוד פלטפורמות ועוד מקומות, על הסיפור של זק"א, צריך לזכור משפט אחד חשוב שהוא חייב לאמר, האנשים האלה עושים הכל בהתנדבות, זה לא גורם ממלכתי, זה לא גורם רשמי של המדינה. המדינה לא מכירה בזק"א.
אני יודע שבתחילת הדרך נתנו להם חובשים של צה"ל שיעזרו להם, ומהר מאוד אנשי זק"א הבינו שזה פשוט גומר להם את הנפש לחיילים הצעירים האלה.
אז הגיע הזמן שיוצאים מהמלחמה הקשה הזו, לקחת את הגוף הזה ולאגד אותו בתוך הגופים הלאומיים, גופי החירום של מדינת ישראל, על כל המשתמע מזה. אנשי זק"א לא אמורים לעשות את הדבר הזה כל כך הרבה ימים.
יש לי תחושה שזה כבר יהיה ברור מאליו.
הלוואי שלא נצטרך, אתה יודע, שלא נצטרך יותר להשתמש ב, לצערנו, במקרים, בסיפורים האלה. קרה כאן אסון בכזה קנה מידה שעכשיו ממש
בדקות אלה. אנחנו עוד לא מצליחים להקל אותו, אנחנו כנראה רק בעוד חודשים נצליח להבין את גודל המשבר שאנחנו נמצאים בו כרגע.
כן, באמת אין מילים, אנחנו נמצאים באמת במשבר אמיתי. 21 ילדים וילדות נותרו ללא אב האם.
כן. ו-30, שזה כיתה שלמה, אני מדבר כמורה, 30 חטופים, 30 ילדים מתחת לגיל 18, חטופים בעזה. זה מספרים איומים ונוראים, ייקח לנו זמן, אבל צריך אם תרצה לסיים באופטימיות, אנחנו בסוף ננצח. אנחנו התעוררנו, מה שנקרא, לדעתי, גם הצבא, גם כוחות הביטחון וגם החברה הישראלית התעוררה למציאות, וזה מה שיפה דרך אגב בעם ישראל. כשאנחנו מבינים שאין לנו ברירה, אז אנחנו כולנו יחד, ואנחנו בסוף ננצח את המלחמה הזאת. זה יהיה ניצחון מוחץ.
מנצחת,
גם אם הוא יהיה ניצחון שיעלה לנו במחירים, ואני לא עיוור, זה יעלה לנו מחירים, אבל אנחנו בסוף ננצח. אם לא ננצח את הקרב הזה, נהיה בבעיה מול איראן, מול החיזבאללה, לא רק מול החלאות של החמאס בעזה.
דביר קריב, לשעבר מהשב"כ, תודה לך על השיחה כאן. בשורות טובות.
כל טוב, ערב טוב.
ערב טוב.